שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל ב', אנחנו נמצאים בנאום עד הלום. מה זה נאום עד הלום? תכף נראה. בשיעורים הקודמים דיברנו על הרצון של דוד לבנות את בית המקדש, לבנות בית להשם, והעיכוב שהקדוש ברוך הוא מעכב, שולח את נתן הנביא בזריזות, לך תעצור אותו, תבלום אותו, כי הוא חזית האיש מהיר, אומר המדרש, חזית האיש מהיר במלאכתו, זה דוד, אם היו נותנים לו את האישור, למחרת בבוקר כבר היה בית מקדש בנוי. ואנחנו נקרא מפרק ז' פסוק ד', שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנתן מה להגיד לדוד, מה למסור לו, מהי הנבואה. כן, מפסוק ד', ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, אתה תבנה לי בית לשבתי? סימן שאלה, שימו לב, סימן שאלה רטורית, כאילו, צריך להיות מובן, אתה בעצמך היית צריך להבין שלא. כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה. ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן. ככל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? שוב, סימן שאלה. ועתה, כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנווה, מאחר רצון, להיות נגיד על עמי על ישראל. ואהיה עמך, בכל אשר הלכת, והכרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי ישראל, ונטעתי ושכן תחתיו, ולא ירגע זאת, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו, כאשר בראשונה. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך, אדוני, כי בית יעשה לך, אדוני. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר בהאבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. וחסדי לא יסור ממנו, כאשר אסירות עמי עם שאול, אשר אסירות עמי לפניך, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. כן, זה נאום ארוך, ומה שיפה לראות בנאום הזה, זה קודם כל, אם כבר אנחנו נמצאים ערב פרשת חיי שרה, אז שמים לב שפה יש מה שהיינו תמיד מצפים מכל מקום. לא חוזרים עוד פעם, וילך נתן הנביא, ויומר, כה אמר השם, לא חוזרים על כל הסיפור עוד פעם. אלא משמיעים לנו את הנבואה ששמע נתן, לך תגיד לדוד, ובסוף, עוד מצוין, וככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. הוא לא השמיט מילה, אמר בדיוק את מה שמצופה ממנו להגיד. חזר מילה מילה. זה גם דבר מעניין, כאילו זה ביטוי נדיר, לא מוצאים כאלה ביטויים במקומות אחרים, שאדם חזר על מה שהוא אמר, שכאילו בתוך הציווי כבר רואים שהוא הלך ואמר את הנאום הזה עצמו. כשאנחנו מסתכלים, למה באמת, מה מעכב את דוד מלבנות את בית המקדש? ובואו נעשה פה איזה מסע, לפני שנראה את ההתלהבות, אגב, אולי לפני, כזו כנראה שבאמת דוד שומע את הנאום הזה. כשאנחנו קוראים אותו בקריאה הראשונית, בהתרשמות הראשונית, זה קצת, זה לשני הצדדים, זה אמביווילנטי קצת, לשני צדדים. זאת אומרת, יכול להיות שדוד יגיד, טוב, אני כל כך רציתי, אבל מונעים ממני. אחרי מותך, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תשכב על אבותיך, בעולם בשלווה, המצב של עם ישראל יהיה טוב, והבן שלך יבנה. עד כדי כך הבן שלך יבנה, אני יהיה לו לאב. זאת אומרת, יתום יהיה המלך הבא, כן? ובדרך כלל זה תמיד ככה, המלך הבא הוא תמיד יתום. אחרת הוא לא היה מלך. ואני יהיה לו לאב, והוא יבנה בית נשמי. כן? זה לכאורה, זה צריך לבאס את דוד. צריך לדוד להרגיש תחושה קשה עם, עם מה שהתרחש. ודווקא רואים שדוד בהתלהבות גדולה, כן? תסתכלו את סוף הפרק. נסתכל רק על הפסוקים האחרונים, אחר כך כמובן נחזור ונלמד את כל הנאום התפילה הזאת של דוד, כן? התפילה שהוא מתפלל. אבל תסתכלו רק מפסוק כ"ה, ואתה השם אלוקים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם, ועשה כאשר דיברת. כן? מתפלל דוד, שיהי רצון, כן? וכל מה שאמרת, שיתגשם. ויגדל שמך עד עולם לאמור השם צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך. כמו שאתה אמרת, כיסך יהיה נכון עד עולם, אומר דוד, כיסאי יהיה נכון עד עולם. כי אתה, השם צבאות אלוקי ישראל, גלית את אוזן עבדך לאמור, בית אבנה לך. על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה הזאת. ואתה, השם אלוקים, אתה הוא האלוקים, ודברך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת. ואתה אוהל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה השם אלוקים דיברת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. זאת אומרת, דוד קודם כל מתייחס למה שקרה פה, טובה גדולה, טוב גדול קרה לו. ומה בעצם העניין? מה הטובה הגדולה? אז קודם כל באמת רואים שיש פה התהפכות היוצרות. אתה רצית לבנות לי בית, הגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם. השם יעשה לך בית. זאת אומרת, לשמוע את זה מפיו של הקדוש ברוך הוא, זה עניין מיוחד. אני תמיד מספר על איזה רב גדול, שלא היה מניח תפילין של רבנו תם. לא היה מניח תפילין של רבנו תם. למרות שבאמת בשם הגרא טען שלא להניח תפילין של רבנו תם. הוא אמר, אם מניחים תפילין של רבנו תם, יש גם תפילין של שימוש הרבה, והוא אמר, אם כבר אתה מניח תפילין של רבנו תם ורוצה לצאת ידי חובת המחלוקות שיש בתפילין, אתה צריך להניח 93 זוגות תפילין. יש תפילין דהרייבה, תפילין לפי השין של בית יוסף, ולפי השין של האריזל, ולפי כל פרט. אם רוצים לצאת ידי חובת כולם, אין כל היום נעמוד ונחליף זוגות תפילין עד השקיעה. ואותו רב לא הניח תפילין של רבנו תם. יום אחד פוגש אותו איזה רבה, אדמור, שואל אותו, אתה לא מניח תפילין של רבנו תם? אז הוא אומר לו, מה? כתוב רק, כתוב בשולחן ערוך, ירא שמיים, יניח תפילין של רבנו תם. אז הוא אומר לו, כתוב לו בשולחן ערוך שצריך, אתה ירא שמיים. מה תגיד בבית דין של מעלה? מה תגיד בבית דין של מעלה? הוא אומר לו, בדיוק בגלל זה, בגלל בית דין של מעלה, אני לא מניח תפילין של רבנו תם. אז הוא שואל אותו, איך? מה פירוש? הוא אומר לו, כשאני אבוא לבית דין של מעלה, וישאלו אותי, למה לא הנחתי תפילין של רבנו תם? הוא אומר, אני לא יודע, אני לא זה שכתוב עליו בשולחן ערוך. ואז יגידו לי בית דין של מעלה, אתה ירא שמיים, אתה צריך להניח. הוא אומר, בשביל זה אני לא מניח תפילין של רבנו תם, שבית דין של מעלה יגיד לי שאני ירא שמיים. בשביל זה אני רוצה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה שרצית, בית יעשה לך השם. זה הדבר. לא, הפוך, זה שהאדם רוצה לבנות בית לקדוש ברוך הוא, זה רצון יפה, אבל זה לא הדבר השלם. הדבר השלם זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. יגיד לך השם שמלכותך נצח. מה שאתה רצית לבנות לי בית, זה מה שיהפוך את המלכות שלך למלכות קבע, מלכות אמת. אז מה באמת העניין לעקב? אם אנחנו נשווה את זה למקומות אחרים, דוד המלך כמה וכמה פעמים חוזר על העניין שבגללו הוא לא בונה את בית המקדש. אז קודם כל שימו לב שפה בכלל לא מוזכר עניין שפיכות הדמים. לא מוזכר. איפה זה כן מוזכר? או, אתה אומר, מה נזכרת בשפיכות דמים פתאום? אז בואו תסתכלו בדברי הימים. א', דברי הימים א', כן, ודאי. יש בתהילים הרבה מאוד פרקים, בהמשך נתייחס לזה, שמתייחסים לבניין בית המקדש. הרצון של דוד לבנות בית מקדש, דיברנו על זה קצת גם בפעם הקודמת. דוד המלך בעצמו מזכיר את זה בפרק כף ב' בדברי הימים א', שהוא אומר שם כך. מה? דברי הימים א', פרק כף ב'. פסוק ה'. ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח. ילד קטן, עדיין. והבית לבנות להשם? להגדיל למעלה לשם ולתפארת ולכל הארצות, הכין ענה לו. דוד הולך להכין לשלמה בנו את הקרקע, את הציוד ואת החומרים, כדי לבנות בית מקדש. הכין ענה לו, ויחן דוד לרוב לפני מותו. ויקרא לשלמה בנו ויצווהו לבנות בית להשם אלוקי ישראל. כן, הוא מעביר לו עכשיו את הסמכות ואת הציווי לבנות בית להשם. ויאמר דוד לשלמה בנו. כתוב בנו, אבל הוא אומר לדוד, ויאמר דוד לשלמה פסיק, בני. זה איפה לשים את הטעם. אתם רואים, הכריע, כאן אפשר אגב לשים לב, מה זה, באיזה הקרי והכתיב והטעמים. שימו לב לדוגמה יפה פה. כי הקרי הוא מתאים לטעם של אתנח, ויאמר דוד לשלמה, אתנח, נקודותיים, כן, הוא לנשום אוויר, בני, כפי זה צריך להיות בני, אבל אם היה כתוב בנו, אז האתנח היה צריך להיות כתוב, ויאמר דוד לשלמה בנו, ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוקיי, ויהי עליי דבר השם למור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית. לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. הנה בן הולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני יהיה לו לאב. רואים ממש ציטוטים מהנאום המקורי, אבל אי אפשר להתעלם מזה. שבעצם יש כאן שינוי, נכון? כלל גדול למדתי, כשלמדתי בזמנו מנחמה לייבוביץ', זכרונה לברכה, לימדה אותנו כלל גדול. כל פעם שמצטטים, מישהו מצטט משהו שנאמר בעבר, או מישהו שאמר לו להגיד, תמיד להשוות האם הוא מצטט. אפילו הזכרתי את פרשת חיי שרה, אז תסתכלו את ההבדלים הקטנים, רש"י כבר עומד על זה, חז"ל עומדים על זה, על השינויים הקלים שיש בין הפעם הראשונה שהדברים קרו, ואיך שהעבד מספר את זה למשפחה שם של בתואל ולבן. רואים שינויים קלים, שואלים יד, למה הוא זו שינה? מה היה סיבת השינוי? ופה רואים שינוי גדול מאוד. מאיפה דוד המציא את השפיכות דמים הזאת? מאיפה זה בא? מאיפה זה הגיע? הקדוש ברוך הוא לא אמר שום דבר על שפיכות דמים. ראית משהו על שפיכות דמים? אבל דוד אומר לשלמה בנו, הסיבה שאני לא בונה את בית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא אמר לפניי, דמים רבים שפכת ארצה לפניי. אז זה כאן הזכור ראשון. נדמה לי שהוא מזכיר את זה עוד פעם, אם נסתכל רגע. כן, בפרק כ"ח, דוד מזכיר את זה עוד פעם, בדברי הימים, פרק כ"ח. ויקל דוד את כל שרי ישראל. פה הוא רק אמר לשלמה בנו. הוא דיבר אל שלמה באוזניים. וכאן, ויקל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך, ושרי אלפים ושרי המאות, ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו, עם הסריסים והגיבורים, לכל חיל, לכל גיבור חיל אל ירושלים. כן, הוא כונס את כל, מה שנקרא אצלנו, פונקציונרים. כל מי שיש לו תפקיד בממלכה, הוא מכנס את כולם. ויקום דוד המלך על רגליו, הוא כבר אדם ישיש, הוא כבר איש מבוגר, קם על רגליו, ויאמר שמעוני אחי ועמי. תראו איזה יחס יפה, המלך קורא לבני עמו אחי ועמי. אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם, ולאדום רגלי אלוהינו, והכינותי לבנות. ואלוהים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. עוד פעם הוא חוזר לפני כולם על השקר הזה, במרכאות, השקר. מאיפה הוא המצאת את זה? איפה הקדוש ברוך הוא אמר לך? שדמים רבים שפכת ארצה לפניי. מה קרה? אבל מה זה קשור לבית המקדש? איך דוד קישר את זה? הרי כשנתן הנביא אמר לו, ככל החיזיון הזה, וכל הדברים שקראנו בתחילת השיעור, מצאנו שם איזה רמז לזה שבגלל מלחמות, ובגלל שפיכות דמים, איך זה קשור בכלל? איך דוד... נקי כפיים ובר לבב, זה ודאי לא קשור לשפיכות דמים של המלחמות. כל המלחמות שדוד עשה היו בסמכות וברשות. מותר היה לו. מישהו בא בתלונות לרוסיה שהיא עכשיו נלחמת בסוריה. יש לה אינטרסים, מדינה, בגד מדינה, והם נלחמים. זה תמיד, בתורה. תורה אמרה לנו להילחם. הקדוש ברוך הוא אמר להילחם. עכשיו פתאום באים חשבונות, נלחמת, שלם את ה... כי היא מצווה, מצווה גדולה אפילו. הרי כל החטאים של ימי השופטים, שאי אפשר היה בכלל לבנות בית להשם, בגלל שכל הזמן הם עסוקים במלחמות, עם הגויים, לא הניחו להם סביב. אז איך דוד פתאום מרגיש שזה הבעיה? כן. שהוא ברזל. דוד הוא ברזל, אתה אומר. נהפך לברזל. כמו נציבת המלח של אשת לוט. לא, היא הסגירה את המלאכים בזה שהיא ביקשה מלח, אז היא עצמה נהפכה למלח. אז אומר, דוד, הוא כל כך השתמש בברזל, אין? למרות שדוד נלחם בשם השם, ולא נלחם בברזל. חרב אין ביד דוד, כתוב. כן. אני אומר, שכן, לפי מה שאתה מעלה, זה סברה מעניינת. זה להגיד שבאמת דוד, הוא הפך להיות חפצה דאיסורא לבית המקדש. כן? זה מושג קשה, קצת להגיד. אתה לא יכול. אגב, דוד, משמע שהוא לא אומר את זה באיזה מעין החמצה או אכזבה. כאילו, בזבזתי את חיי ולעשות מלחמות, ובסוף בגלל זה אני לא בונה בית מקדש. הוא דווקא נראה די מרוצה מהעניין. כאילו, זה... אגב, אם כבר הזכרת את הברזל, שלמה לא משתמש בשום דבר שדוד הביא מהמלחמות, בגלל מה שאמרת קודם. אז זה מראה שדווקא דוד כן חשב שלקחת את כל השלל שהוא לקח מהמלחמות ולבנות בזה את בית המקדש, הוא לא ראה בזה פגם, ההפך. אבל שלמה היה כל כך עשיר באותם 7 שנים שעד שהוא זה, הוא הצליח להכפיל ולהשליש ולרבע את כל הסכומים האלה שדוד שם לו בצד, ולא השתמש בכלל במה שדוד הכין לו. מה? זהו, זה מה שאני מחפש. זה החיפוש. למרות שרגע אני יוצא שאתה שנייה, מה שאמרת זה נכון. כאילו, מבינים מיד שיש פה משהו של, אם התורה אומרת לא תניף עליהם ברזל, אם תניף ברזל על המזבח אתה חיללת אותו, ואי אפשר להשתמש באבנים האלה למזבח, אז ברור שיש פה עניין של... זה יותר מסמליות, זה לא רק סמלי. כן? העלי זית בפי היונה זה סמלי. פה זה לא סמלי, זה ממש. כן.
פה אפשר להיות מבערך פסוק י'.
כן.
הנביא מתאר ומכאן עכשיו אני מביא לך, מקיא את המלוכה, מקיא את הכל, אבל בלי מלחמה.
יפה, אז יפה. אני אוסיף עוד משפט, יפה מאוד. זה ההבחנה. פסוק י' הוא הבחנה חשובה, כי בעצם יש פה משהו ברמוז, בצורה, לא רמוז, מפורש. שהרי תראו, מה בעצם, למה, אתם זוכרים שקראנו בהתחלה, קראנו עם סימני, מין שאלה רטורית. אני ביקשתי ממישהו, מעד היום, מ-100 שופטים, ביקשתי ממישהו שיבנה לי בית? סימן שאלה? רטורי? לא ביקשתי. למה לא ביקשתי? כי הם היו עסוקים במלחמות. ובזמן שנלחמים, בית מקדש, זה לא, נכון? שלוש מצוות נצטוו ישראל, ראשונה למנות להם מלך, נו, אז סוף סוף יש מלך. שאול לא כל כך ביקש מצווה שנייה, למחות זרעו של המלך. והנה שאול קיבל את המשימה ולא עמד בה. אז אי אפשר להמשיך הלאה. ודבר שלישי, זה לבנות בית מקדש. עכשיו, למה בית מקדש אחרי מחיית המלך? כי מחיית המלך כבר גונזת בתוכה, והניח השם אלוקיך לך סביב מכל אויביך. תמחה את זכר המלך. זאת אומרת, לא מוחים את זכר המלך, אגב מלחמות עם הפלישתים, אגב עניינים כאלה. אלא זה בא לכתחילה, צריך לעשות, כאשר כבשת את הארץ, עשית את מה שהשם דיבר אליך, עם ישראל עשה את זה, ולצערנו רואים מספר שופטים שעם ישראל לא עשה את זה. לכן אי אפשר למחות את עמלק, אלא רק אחרי ששאול מופיע. אחרי שכבר סוף סוף יש מלך. אז אפשר, והמלך כבר שולט, וגם שם כתוב שהשם נתן בידו את כל הגויים, הוא הרשיע, כל אשר יפנה הרשיע, הכוונה כיסח, ניצח, הניח השם לו, ואז השם מצווע אותו, והניח השם אלוקיך וכל אויביך מסביב, תמחה את זכר עמלק, והנה הוא שולח אותו, ושם הוא קשל. ודוד ממשיך בעצם, הוא מסיים את העידן הזה, יש מלך, וגם עם הגדוד העמלקי שהוא לוחם בו, ודוד משלים את מה שאפשר, מה שאפשר, כי עמלק הוא חמקמק, אבל מה שאפשר היה לעשות, הוא עשה, ולכן עכשיו הרצון שלו והתחושה שלו, שהגיע הזמן לבנות בית מקדש, היא מצד אחד במקומה, כן? אבל מצד שני, עוד לא תמו המלחמות. זאת אומרת, נכון שאתה בבית ארזים, וארון השם ביריעה, שזה המניע שלו, ולא הציווי האלוקי אליו, עכשיו תעשה, מחית את המלך, אתה המלך, תמחה את המלך, תבנה בית מקדש. דוד רוצה את זה בגלל התחושה הלא נעימה שלו, שהנה אני מכבד את עצמי יותר מאשר את בית השם, שזה כשלעצמו כבר תפיחה על השכם נותן לו הקדוש ברוך הוא, אומר רק על הבקשה הזאת, על הרצון הזה, יגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם. אתה דואג על הבית שלך? לא, לא, לא. ביתך הוא כבודי. כבוד הוא לקדוש ברוך הוא שזה ביתך. אל תראה את הארזים אל מול האוהל. אני רגיל להיות באוהל, בזמן, בפרט בזמן שעוד לא הגיע העת להיבנות. אז זה החלק הראשון. ואז מפסוק י' הוא אומר את הצד השני, עוד שאני אתן, הוא אומר את הצד השני, וזה מה שהזכרת, שיהיה שקט בימיך, אתה תנוח בשלום על משכבך, עידן המלחמות הסתיים, ממש רואים את זה. ובנך לא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בתחילה, בראשונה, כי אם לא ימיך, ימיך ושכבת, הוא יבנה בית לשמי, נכון? הוא יהיה שקט בימיו, יהיה שקט בימיו. וחסדי לא יעשו מעליו, אז זה כבר עניין השני. אבל הדבר העיקרי עדיין חסר. איך דוד באמת מבין שהסיבה שבגללה הוא מעוקב מלבנות בית מקדש, אלו המלחמות. אלו המלחמות. ושפיכות הדמים. שהוא היה נזקק לו, הוא לא מתחרט על מה שהוא עשה. זה לא שיש לו פתאום איזה חרטה, הוא אומר, אויש, הרגתי יותר מדי חייבי מיטה. לא, הוא לא מתחרט. אומר המשך חוכמה. כן, שימו לב שאנחנו נעזרים פה בפרשנות. יפה לנו. אומר המשך חוכמה, דבר אמיתי וגדול וחשוב ומשמעותי ביותר. מילה אחת ממנה הבין דוד את הסיבה למה הוא לא בונה בית מקדש. ממילה אחת. אתם רוצים לנסות לגלות אותה? מילה אחת. שאגב, בנאומים שלו, לשלמה ולקהל, לפונקציונרים, כמו שאמרנו, הוא חוזר עליה 3-4 פעמים. על המילה האחת הזאת. המילה האחת הזאת. מה המילה האחת שדוד ממנה מבין את כל התמונה כולה. והוא גם שב עליו דגש אחר כך, חזק מאוד. מילה אחת. מה? כיוון פסוק י' ג'. עכשיו אתה רוצה רמז גם. לשמי. הנה המילה אחת. אתה תבנה בית? אגב, בדברי הימים הוא אומר, אתה תבנה בית לשמי? יגיד לו דוד, כן, למה לא? אני אבנה בית לשמך. למה זו שאלה רטורית? והנה בפעם השנייה, הוא אומר, כשהוא מדבר על שלמה, בפסוק י' ג', אני אניח לך מכל אויביך, ויהיה שלום, והוא יישב על כיסאיך. הוא יבנה בית לשמי. אומר המשך חוכמה, ובזה נסיים את השיעור, אומר המשך חוכמה, הוא יבנה בית לשמי, למה? אם אתה תבנה בית, זה לא יהיה לשמי. למה לא? כי יגידו, מה יאמרו? מה יאמרו הבריות? למה דוד בנה בית להשם? כיוון שיש מצב מלחמה. תראו מה קורה לנו עכשיו במצבי פיגועים, עניינים. הציבור מתאחד. פתאום נהיים נחמדים, פתאום ראש מפלגה אופוזיציונית הולך לדבר בשם עם ישראל וככה. יש אחדות, בברור. זה אחדות. דוד בונה בית מקדש בעידן של מלחמות כדי לגבש את האומה, לחזק את רוחה. אז בעצם מה שעשית עם ארון השם כשהעלית אותו עם עגלה, ומזה חזרת בתשובה והבנת שצריך שהמלכות תעלה אל התפארת, עכשיו אתה רוצה לבנות בית במצבך, למרות שאתה נקי. אבל מה יגידו הבריות? מה יגידו? דוד בנה בית כדי לחזק את האומה, כדי לחזק את רוחה. אתה טוב כאילו המציאות הזאת תהפוך את בית המקדש לצורך לאומי, לצורך של האומה. לכן אי אפשר במצבך לבנות, זה בעוקב. הרצון הזה שאתה רצית לבנות בו את בית השם, הוא ישמר לעד. ותראו כמה אנחנו מעוקבים עכשיו מבית מקדש, כדי לרצות אותו למטרתו האמיתית. בסדר? למטרתו האמיתית. היה איזה מישהי שאמרה שהחלום שלה זה לראות את דגל ישראל מתנוסס מעל הר הבית. זה לא המטרה של הר הבית, שדגל ישראל יתנוסס בו. המטרה היא שמדינת ישראל תעלה את עצמה לשם. כשכל הציבור הישראלי, כולל השלטון, יחפוץ להעלות את תפילותיו משם, אז אני מניח שהם, בני דודינו, יגידו לנו, עכשיו הזמן שלכם. זה יתהפך. אבל אם המטרה שלנו היא מטרה לאומית, אז זה לא. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא לשמי. זה לשמכם. אתה רוצה להשתמש בהר הבית לשמכם? להגיד שאתם בעלי הבית? אנחנו לא בעלי הבית, אנחנו בעלי הבית. הר הבית באמת בידינו? לא בידינו. זה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו של הקדוש ברוך הוא. אומתנו שלו. הוא עשנו ולא אנחנו. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. לכן דוד בדיוק שם נעצר. והנה תראו שאנחנו קרובים, זה סימן שאנחנו קרובים לבניין בית המקדש. כי הסוגיה הזאת עולה עוד פעם בחיינו, היא מתחילה לצוס עכשיו. ולעומת זאת, מה? מה?
עוד פעם
לראות אותי. טוב, אבל יש לנו איפה לקרוא, שזה התנ"ך נכתב, כדי שנלמד. ולכן דוד חוזר ואומר את זה כמה וכמה פעמים. ולעומת זאת, אם כשבנך ייוולד ושלום יהיה בימיו, יגידו הבריות, יש שלום, אין מלחמות, למה צריך בית מקדש? שמה בית מקדש? מה תהיה התשובה? לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך. זה לשמי. זאת אומרת, דוד מבין שזה המצב, שלכן הוא מעוקב מלבנות בית מקדש, בגלל המלחמות ובגלל הדמים האלה שהוא שפך, כי אם אתה תבנה, זה לא יהיה לשמי. מילה אחת שהקדוש ברוך הוא אמר, הספיקה לדוד להבין את כל העניין כולו. עד כאן.